אני לא חושבת שהבנתי, אבל בואו ננסה. ניקולה קוגלן, המוכרת בתפקידה כפנלופי בסדרה ברידג'רטון, ענתה לשאלות במהלך אירוע שאלות ותשובות בדבלין. אחת ההתייחסויות הייתה לגבי זה שהיא אמיצה, בעקבות סצנת העירום שלה בעונה השלישית של הסדרה. ניקולה לא נשארה חייבת והשיבה בהומור. אתם יודעים, זה קשה, כי אני חושבת שנשים עם סוג הגוף שלי, נשים עם חזה מושלם, לא זוכות לראות את עצמן מספיק על המסך. ואני מאוד גאה, כחברה בקהילת החזה המושלם, אני מקווה שתיהנו לראות אותם. ניקולה עושה לכולם מעקף ביטחון עצמי ודופקת תשובה של החיים. היא מעצימה את עצמה בתוך התשובה הזאת, לא כי היא מתעלמת מכך שהיא שמנה, אלא כי בתור בחורה שמנה היא כבר יודעת כמה האמירה אמיצה יכולה לעצבן לה את הצורה. קוגלן כבר הביע בעבר את אי סביות רצונה מההתמקדות של התקשורת בגוף שלה, והיא ציינה שהיא מוצאת את התיוג שלה כאמיצה או כגיבורה במידות גדולות, כמשהו מעליב ומצמצם את כל מה שהיא השיגה, לכדי שיח על הגוף שלה, במקום לראות בה שחקנית בזכות עצמה. לדברי ההתמקדות בגוף שלה במקום בעבודה המקצועית, מרגישה מתסכלת, והיא קוראת לכולם לראות נשים מסוגי גוף שונים על המסך, מבלי שזאת תהיה תופעה או עניין יוצא דופן או אומץ. קוגלן שיתפה בעבר כי סצנת העירום המדוברת הייתה היוזמה שלה, והיא אומרת, זה היה רעיון שלי, הבחירה שלי, זה הרגיש כמו הפאק יו הכי גדול לכל השיח סביב הגוף שלי, זה היה מעצים בצורה מדהימה. אז מסתבר שלחשוף גוף שמן לאור, להתפשט או ללבוש בגד ים, נחשב למעשה אמיץ בימינו. אבל גברתי, אני רק רוצה לשחות, לא להילחם בדרקון. In this skin I'm winning, I rise above the noise. A queen in my own right ain't falling for their ploys. Mirror reflects my truth, strong and undefined. These curves tell a story, every lie intertwined. Breaking through the chains, the society's praise. My beauty's ever present, not a passing phase. They try to box me in, but I own my space. Dancing to my rhythm and unyielding grace. I love my body, no apologies given. Redefining standards, I'm healthily driven. Rejecting their limits, I find my own groove. And it's bad luck, still flub, I got none, I'm getting tested. Ooh, it's in your shoes. It's in your shoes. It's in your shoes. I go for that spot, I go. I kept on around. I kept on. Nah, I kept on. דימוי גוף חיובי לא מסתיים רק באמירות יפות כמו כל גוף הוא יפה או אהבה עצמית מעל הכל. עבור נשים בגוף גדול, המאבק היום יומי מתקיים לא רק מול המראה, אלא גם באפליקציות, בהיכרויות, בשיחות סלון, במיטה ובמערכות היחסים. במרחבים של דימוי גוף מדובר הרבה מאוד על נראות, על ביטחון עצמי, על אופנה לכל מידה, על ייצוג במדיה, אבל מקום מהותי שבו נשים שמנות נפגעות לא מעט, ולעיתים גם הכי בשקט, הוא בשיח או בהיעדר השיח על מיניות, תשוקה, והדרך בה העולם רואה אותנו כפרטנריות רומנטיות. שיח על משיכה מינית ורומנטית כלפי נשים בגוף גדול, הוא חלק בלתי נפרד מהמאבק לדימוי גוף חיובי, אבל הוא נותר לעתים קרובות בשוליים, טעון, מבולבל, ולעתים אפילו מושתק. אישה בגוף גדול לומדת המון מסרים מגיל צעיר, במקרה הטוב היא לומדת שמותר לה להיות חכמה, מצחיקה, אולי אפילו מצליחה, כי את האופי תמיד אפשר לשפר על חשבון משהו אחר, אבל אם מישהו נמשך אליה, זה חריג, זה פטיש, או משהו שצריך להסתיר. כשמישהו אומר לה, אני מת על שמנות, היא שואלת את עצמה 1,000 פעם אם הוא רואה בה אישה או פנטזיה גנרית. לעתים, נשים גדולות מקבלות מסרים שהן צריכות להתפשר על סקס בלי מערכת יחסים, או על קשר שיש בו הכל חוץ מפומביות, רק כדי להרגיש שהן קצת רצויות. נשים שמנות מתמודדות לא רק עם סטיגמות חברתיות, אלא גם עם חוויות מאוד מורכבות של פטישיזציה, מלשון פטיש, אהבה מוסתרת, פערים בין משיכה מוחשית לבין מחויבות רגשית, ומחמאות שיוצרות תשטוש בין הערכה אמיתית לבין אובייקטיביזציה, כלומר, החפצה, כלומר, התייחסות אליהן כאל חפץ. היום אנחנו נדבר על ההבדל בין להימשך לשמנות לבין לפטש אותן. אנחנו נדון מתי מחמאה מחזרת היא באמת מחמאה, ומתי זאת רק עטיפה דקה לשיפוטיות, ואיך כל הסיפור הזה משפיע על הדימוי העצמי שלנו, על הזוגיות ועל היכולת להרגיש נאהבות באמת. כולי תקווה שהפרק הזה יעשה סדר בין כל הרעיונות, ואולי דרך הסדר הזה גם יחזיר לנו קצת לזכות להיות נחשקות, מורכבות, ולעיתים גם פגיעות, מבלי להתנצל על כך. הנה מעט מהשאלות שהיום אני אנסה לענות עליהן. איך מבדילים בין משיכה אותנטית לבין פטישיזציה? איך נשמעים יחסים שמכבדים גוף באמת ולא רק נמשכים אליו? מה זה אומר לקבל מחמאה על הגוף ומה ההבדל בין סקסית לבין אמיצה? איך אפשר לבנות מיניות עצמאית, שלמה ומודעת, גם כשמסרים שמגיעים אלינו מהעולם אומרים לנו ההפך? אבל, לפני הכל, כל הבריאות הפיזית והמנטלית שלכן מוטלת בשאלות, הנה הכוכבית המשפטית.
הפודקאסט לא משמש, תחליף לייעוץ רפואי, ואינו מתיימר לשמש חובת דעת רפואית, הבחנה או המלצה לטיפול רפואי. בכל מקרה שבו מתעוררת בעיה רפואית, יש להזמין ביקור אצל רופא או רופאת המשפחה, או רופאים במקצועות אחרים ולהיבדק.
אז נתחיל ממחמאות לנשים גדולות. לאחר שנים של פעילות ברשת, כאישה ציבורית שעוסקת בגוף הגדול שלה, למדתי שיש חוסר הבנה מאוד מהותי לגבי הדרך של גברים לגשת לאישה, ובמיוחד לאישה גדולה, איך להחמיא לה ולכבד אותה, אפילו כשהכוונה מאחורי הדברים היא בסופו של דבר טובה. אני משערת שגם נשים שהן לא ציבוריות חוות את הדבר הזה מן הסתם, ואני מדברת על הקטע הזה, שגם כשמדובר בגבר שהעניין המובהק שלו זה נשים שמנות, וכל מה שהוא רוצה זה באמת לבטא את זה באופן הפשוט והמפרגן ביותר, לרוב זה לא יוצא בטוב טעם. הסיבה לכך היא שזה תמיד מלווה בתחושה של אפליה מתקנת, ומה הכוונה? המחמאה לאישה גדולה איכשהו תמיד מוצמדת ל, זה הרבה יותר טוב מנשים רזות. וזה תמיד נשמע כמו איזו, אפילו גזענות מוסוות, משהו בסגנון של, מה קרה לך? אני דווקא מת על, השלים את החסר, השכן הכי נחמד שלי הוא, אבל רגע. האם אני אמורה להתעלף עכשיו מהתרגשות שההעדפה שלו זה מה שלכאורה התרגלתי לשמוע מהחברה שרבי, ובכלל לייתר את צורות היופי האחרות בזמן מחמאה זה חטא בפני עצמו. זה גם משטור גוף והיה לי מספיק מזה כל חיי, וזה גם לא מחמיא לי אומרים לי יותר כשאתה מוריד לאחרות כדי להתחנף לסוג שהוא אני. אישה היא יפה וסקסית כשהיא שלמה ובטוחה בתוך האור שלה, וגם אם היא לא שלמה ובטוחה בתוך האור שלה, יש לה את דרכה הייחודית להיות יפה וסקסית. זה לא משנה מה העדפה שלך. אישה גדולה במיוחד, ובכלל בגדול כל אישה, לא צריכה את הליטוף ההשוואתי הזה לאגו שלה. כל מה שהיא צריכה לשמוע זה שהיא מדהימה ויפה, כי כזאת היא, בפשטות, עומדת לה לבדה, היחידה והחשובה ביותר, באמצע שדה התותים הבלעדי של החיים שלך. למה תמיד נשים צריכות להתחרות על תשומת לב גברית? ולמה להזזל הריב הזה ביניהן תקוע גם בתוך המחמאות שלכם הגברים? אם גבר רוצה לגרום לבחורה להרגיש בבית וליהנות מהמחמאה, רצוי שהוא לא יספר לה שיש לחיבה שלו תנאים, גם אם קיימת בו העדפה מאוד טבעית לגודל הגוף הגדול הספציפי שלה. הרי מה יקרה אם יום אחד יתרזה מאוד? וזה בדיוק אותו דבר כמו התנאיה ההפוכה. האנשים שהאידיאל שלהם בפרטנרית זה רזה, והם לא לוקחים בחשבון שמשקל משתנה לאורך החיים. הם לא חותמים על שום חוזה אם בגיל 20 הם הכירו את הרזה. בדיוק כמו הבעייתיות שיש ברציית הרזון ברוב העולם, המשקל לעולם לא נשאר אותו דבר. בכל הגדלים. ובכלל, יש איזה פער כמעט בלתי ניתן לגישור, שנשים גדולות פוגשות עם אנשי שיח מזדמנים ובעיקר ברשת, נראה שזה ממש לגיטימי לשלוח לאישה גדולה שיתופים רנדומליים וטענות על חיבה או על סלידה ממבנה גוף כאלה ואחרים, העדפות מיניות שונות ומשונות, וכל מיני דוגמאות לנשים גדולות שעושות משהו עם הגוף שלהן בביטחון, בשובבות ובהתרסה. כשאני מקבלת לינק לדוגמה לאישה כזאת, שאני כנראה מזכירה להם קשר קלוש אליה, רוב הזמן זה מגובה באיזה פרגון לכאורה. תמיכה לכאורה או סתם איזו תחושת שייכות רעיונית מטושטשת שמאפשרת לאדם המזדמן לשתף אותי בהירוריו. בטח, אני רוקדת בפיג'אמה מול המצלמה, אז זה נורא לגיטימי לשלוח לי דוגמה לאישה שבטוחה בגוף שלה. כשאני אומרת אישה שבטוחה בגוף שלה, היו סמוכות ובטוחות שזה ככל הנראה סרטון של שמנה די עירומה, עם פרופורציות גוף מאוד קיצוניות, שמוחאת כפיים עם הלחיים האחוריות שלה, ומרימה בעזרתן כדורסל, בלי מסר, בלי מטרה, בלי להעצים אף יתוש, ובקצרה, לינק עם פורנו וקרקס של לייקים. את הגבר האחרון ששלח לי משהו כזה, כי הוא היה בטוח שאני אתחבר לזה, שאלתי אותו. בפשטות, תגיד, מתי בפעם האחרונה סתם שיתפת בחורה רזה כלשהי ברשת? בדוגמה דוחה של שחקנית פורנו רזה מהרשת. ונראה שאף פעם, אבל מסתבר שקל לקשר מידה גדולה לנטייה מינית, לפטיש ולעיוות קרקסי. זה מעיק וזה קרה לי יותר מדי פעמים, והנורא מכל זה שלא תמיד מדובר בדושבגים. ברוב הפעמים אלו גברים נורמטיביים לחלוטין שמנהלים שיח רגיל והגיוני, הם לא מתכוונים להטריל, הם פשוט מוצאים קישור רעיוני. הם לא מבינים מה הבעיה והם נסחפים בעודף שיתופיות עם קשר ישיר לעובדה שאני מתעסקת בפיזיות, כלומר בדימוי גוף חיובי כאישה גדולה, לא בפורנו. אני לא בדרנית. מגיעות אליי אין ספור פניות, לרוב מגברים, כי ככל הנראה אני איכשהו מייצגת ביניהם את סיפור ההצלחה של המידה הגדולה שבטוחה בעצמה, והם מרגישים בטוחים לשתף אותי בהרבה מירורי ליבם, במסווה או שלא במסווה, של תמיכה ברעיון שאני מייצגת. אני מודה שמתקיימת פה איזה סוג של סתירה פנימית. מצד אחד אני שואפת לעולם שבו אין תלות אישית וחברתית בתנאים כמו משקל, גודל, צבע, צורה, אבל החוויה הנשית הגדולה שלי היא בלתי מנותקת ממני, ולכן אני ממשיכה להביא אותה לקדמת הבמה. אבל למרות ועל אף כל זאת, הגוף הגדול והמלא שלנו הוא רק אריזה. לעולם שלם שיש בו גם תוכן, חשיבה, אתגר, אהבה, ביטוי עצמי, כישורים, ערכים, הומור, אותנטיות, וכל זה הרבה יותר מסך גודל של גוף. חשוב לשים לב לגבולות העדינים האלו, שפעמים רבות אנחנו מפספסות בגלל ההסוואה שמתרחשת, בעקבות המחמאה הישירה שאנחנו מקבלות מאותם האנשים. שיחה על טעם מיני ומשיכה לסוג מסוים של מראה, הם עניין ששייך לשלב הרבה יותר מתקדם ואינטימי בין שני בני אדם. זה לא לג'יט על השיח הראשון בצ'אט באינטרנט, ולא אכפת לי מה הממדים שלי מעוררים בך. לא לחלל אותי, תודה רבה. סנטה מריה, עולה לי. אז בואו נתעמק רגע. מה זה אומר מבחינת אישה שמנה לקבל מחמאה על הגוף? ואיך זה מרגיש, גם לאור הניסיון המוזר של המחמאה המתקנת, שרוב הגברים חובבי השמנות אוהבים להגיד, וגם ללא קשר לאפליה הזאת. אז בואו נשים על השולחן. המחמאות שלנו לעתים מגיעות עם מטען. כשאומרים לאישה רזה שהיא סקסית, ככל הנראה זו מחמאה פשוטה, ישירה, נטולת הקשר, למעט ההקשר המיני כמובן, אבל כשאומרים לאישה שמנה שהיא סקסית, לעתים קרובות זה נשמע כמו איזו הצהרה. כאילו האדם מולך מרגיש שהוא עושה כרגע מעשה נועז. הוא אפילו מפתיע את עצמו, ואולי הוא אפילו חושב שהוא מפתיע גם אותי, שהוא מביע משיכה לאישה שמנה, ומיד בפנייתו הראשונה הוא מפזר עליי את הפקת הקסמים שנקראת, איזו סקסית את. No shit, שרלוק! משיכה לאישה גדולה? אני חסרת מילים. איזו ציפור גן עדן נדירה שלא פגשתי מעולם. אף פעם מימי חיי, ישירות למכון הזיאולוגי, למסגר, לקטלג, להגדיר ולהפיץ. אני יודעת שזה נשמע כאילו, די, קיבלת מחמאה, למה את מסבכת את הדברים? אבל אני מתעקשת. ככל שזה נוגע לשמנות, לרוב יש דאבל מינינג או מלכודת כלשהי במחמאות כאלה באינטראקציות ראשוניות, במיוחד ברשת, והן לרוב נשמעות די אותו דבר. שימו לב, אני לא מתייחסת פה למטען שהוא הרגישות שלנו כשמנות בכלל. אני מתייחסת נטו למעשה הנועז שאתם מרגישים שאתם עושים כשאתם פונים לשמנה. הנה דוגמה. בשבוע שעבר קיבלתי הודעה מאלם חמודות צעיר, תרי תרי מה שנקרא. בחור זר לחלוטין שהגיע אליי בגלל שאני שמנה. זה העיגול שהאלגוריתם שלו מסרטט לו. הוא כנראה כבר לחד אותו, כי הוא נחת ישירות לסטורי שלי שבו שאלתי אתכן, איזה נושא בא לכם לפגוש קודם? ביניהם היה הפרק הנוכחי. הוא כמובן מיד ענה על הסטורי וכתב לי במקום לסמן תשובה. נעמה, אני מצביע שתיים כי אני נמשך רק לשמנות. חוכי חוכי חוכי. כל החיים אני ככה, לא מצליח להימשך לרזות, זה הזוי. האם אתם זוכרות את שתי הדקות אחורה? 1. אובר שיתופיות לא מותאמת בשיח ישיר על העדפה מינית. 2. המחמאה תמיד משולבת באלבון לאידאל היופי הנשי ההפוך, כלומר הרזה. ו3. הוא מפתיע גם את עצמו וגם אותי כשהוא מספר לי על הגילוי המרעיש, משיכתו לשמנות. לטענתו, במקרה הזה, זה אפילו הזוי. כלומר, נימה של ביקורת עצמית על הנטייה המעוותת. עכשיו, תקשיבו, אני מודעת לכך שזו הייתה מלכודת דבש, כי בזה עסק הסטורי שלי. הזמנתי אנשים להצביע ולבחור נושא, וזה מה שלחד את העיניים שלו, והאלגוריתם כנראה גם זרק אותו ישירות לתוך הסטורי הזה. ועדיין, הוא זר. הוא רק נחת פה בעמוד. אפילו לא היה לו מושג על מה מדובר, על איזה פרק, והוא בכלל לא ידע שיש לי פודקאסט או מה אני עושה בחיים, או מה אני בדיוק מזמינה אתכן להצביע פה. כל מה שהוא ידע זה שאני שמנה ושיש כאן שתי מילים שמעדדות לו, והן המשיכה לשמנה. הסיטואציה הזאת היא המשל כולו. לפעמים אנחנו נתפסות רק כסך הגוף שלנו, קטגוריה בפורנו, שער עולם התוכן שבנו לא משנה באמת. לצורך הניסוי החברתי המשכתי לענות לגופו של נושא, למרות שכבר יש לי אפס טולרנטיות לשיחות מאוד צפויות כאלו. אחרי כל כך הרבה שנים של פעילות ציבורית ברשת ומפגש אינסופי עם שכמותו, אחרי שעניתי לו בפרויקט הפרח הנ"ל שלי, שזה לא עזוי ושזה טבעי כמו כל משיכה, הוא ענה לי, כן, אבל רק לזה, כאילו בחורה רזה לא מושך אותי, בכלל לא מסוגל. שוב, ממש freak of nature show, הוא שוב הרגיש צורך לתאר כמה זה מוזר, אז שאלתי אותו, תגיד, כשגבר אוהב רק בלונדיניות, הוא אומר לעצמו, למה רק זה? לא, הוא פשוט אוהב את זה. לפתע קפצה עליו המודעות העצמית, והוא ענה לי, אני לא נגד שמנות, להפך, אני הכי בעד, אבל זה ממש ספציפי. כן, שמתי לב שאתה לא נגד וכן בעד שמנות, אבל אתה לא משלים עם האקסטרה בעד הזה, ולא נוח לך איתו, כי אתה מקבל סתירה מאידאל היופי ומהנורמות החברתיות, ואתה עדיין נאלץ להקשיב לטבע שלך למרות הנורמות האלו. אז אמרתי לו, אתה מתייחס לזה כאילו זו תופעת טבע נדירה. יש מיליונים כמוך, חבר. בקיצור, השיחה גבעה, ובהמשך הוא הרגיש צורך להמשיך ולכתוב לי. הבאסה שלו זה שרוב מישהו נמשך אליהן הן מלאות וגבוהות, אבל בגלל שהוא רזה ובגובה 1.77 מטר הן כנראה גדולות ממנו, אז בדרך כלל הן מחפשות גברים גדולים. השיחה חתמתי בכך שיש הרבה נשים שמה שעושה להן את זה הוא האינטלקט, ההומור, התקשורת הייחודית, ושאישה רוצה להרגיש ביטחון רגשי, שיראו אותה, יעריכו, יחזרו, יביעו אהבה, וכל השאר זה בונוס. אלו בסך הכל רק החסמים שיש בראש שלו. הוא זה שמקטין את עצמו ויוצר בעצמו חוסר ערך, והוא אפילו מעל הממוצע של הגובה הגברי בישראל, ככה שאין לו איזה עניין עם גובה, כמו שהוא בעצם חושב שלמושאות משיכתו תהיה בעיה עם הגובה שלו. לך תהיה מלא ביטחון, תדע לדבר אל בחורה, והפערים במראה לא באמת ישנו. ואז חשבתי לעצמי שבאופן הפוך על הפוך, כל מה שאמרתי לו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד לכן היום. שזה נכון שיש פה אידאל שלם, תרבות שטופה, הרבה אמונות מגבילות וסירוס חברתי, ממסדי וכולי, ודימוי גברי ודימוי נשי, וכל מיני תפקידים שיש להם, אבל זה בעיקר נמצא אצלנו ובגישה שלנו, ובאטיטיוד שלנו. מי שתוכל לצלוח את הפחד שלה ואת האמונות המגבילות שלה, היא תוכל גם לחצות את המציאות קצת יותר בקלות. אז נחשו איך השיחה הסתיימה. כמובן, הוא אמר, אם את מכירה שמנות, אשמח שתאמרי לי איפה אוכל למצוא. כמובן שזה באמת תמים ופשוט, ללא כוונות זדון, הוא באמת מחפש מערכת יחסים ולא נשים מזדמנות, והכוונות שלו באמת טובות ואני מאמינה לכל מילה שלו, אני באמת נטולת ציניות כרגע. אבל זה גם פשוט נורא. יש כאן איזה נקודת עיוורון שממנה נובעת גם חוסר אנושיות, וכזאת שלא מודעת לעצמה. השמיים עדים כמה פעמים נתקלתי באותו תסריט שיחה בדיוק אחד לאחד. כולם בסוף רוצים לדעת אם יש לי אחות או חברה כמוני, או שהם מבקשים שאני אמליץ לנשים הרווקות הכי קרובות אליי ויקרות לי, על איזה זר מזדמן שאין לי שום מידע עליו, או שאני אמסור אותן לידיו רק בגלל שהן שמנות, והוא חומדת שכמותן. ברור! בואו רגע נקביל את ההזיה הזאת של הבקשה שלו, שבטח נשמעת להרבה מכן ממש הגיונית, ואתן אולי אפילו לא מבינות למה אני מחמירה. אני מעולם לא חשבתי לשאול גבר זר לחלוטין באינטרנט, אם הוא יכול להכיר לי מישהו מחוספס, עם זיפים, גבוה, עם עיניים חומות, עם אף גדול, עם גב רחב וכפות ידיים אסתטיות וקול רדיופוני, רק בגלל שיש לו את כל הנתונים האלו שאני אוהבת, ולכן סביר להניח שהוא מסתובב בעולם באיזו גילדה מצ'ואיסטית שבה שורצים כל הגברים הפוטנציאליים מהסוג הזה שבו אני חושקת. לא קרה. אנחנו, הנשים השמנות, לא קטגוריה בפורנהאב, ואנחנו גם לא שמנה להביא לאימא. אנחנו קודם כל אישה. אני עוברת למחמאה הבאה ששמנות שומעות המון. כשאומרים לך שאת אמיצה, זו כבר מחמאה שבדרך כלל לא מופנית לגוף שלך, אלא לאופן שבו את נוכחת בתוכו. אמיצה נאמר בדרך כלל לאישה שמנה שלובשת בגד חושפני, רוקדת, מצטלמת, מבלה עם בגד ים, או פשוט סתם נראית בנינוחות כשהיא שמנה, עושה מה שכל אישה בעידן הזה במילא עושה, מתקיימת, בלי להתנצל על קיומה, וגם בלי להיות יותר מדי אמיצה, פשוט רק להיות. הקומפלימנט הזה, אמיצה, מרמז בעצם שהאמיצה הזאת, בעוד אמיצותה, היא אמיצה כי היא לא אמורה לעשות את מה שזה לא יהיה שהיא עושה, כי זה חורג מהנורמה או מהציפייה ממנה. לכן, זה נחשב ממש אקט של תעוזה, כאילו כל הופעה ציבורית שלך בגוף הזה, היא בגדר הצהרה פוליטית, במקום שזה יהיה פשוט טבע רגיל. גם סקסית וגם אמיצה, במקרה של נשים שמנות, אלו מחמאות שעלולות להגיע עקום, לא בגלל עודף הרגישות שלנו כנשים שמנות בהכרח, שוב אני חוזרת על זה, אלא ששני המקרים הם סוג של אמירות מחוץ לקונטקסט, לא טבעיות, לא מותאמות לפנייה ראשונית, או בכלל לשיחה ראשונית. כדי שמחמאה תרגיש טוב באמת, היא צריכה לבוא ממקום שמכיר בזכות שלך להיות קיימת בגוף שלך, מבלי לראות בזה חריגה או הפתעה. אז סנטה מריה עלתה לי, בואו נדבר רגע על מי הם המחזרים והמעריצים של הגוף השמן והגדול. הנה ג'ונגל הסוגים והמניעים, ותמיד טוב להבין מול מה אנחנו מתמודדות ולסדר אותם בשורות. כמו שכבר ציינתי, האבסורד הוא שאף אחד מהם, על כל סוגיהם, לא מבין מה הבעיה. הם חוזרים כמו תקליט שרות, אני אוהב שמנות, שמנות לדעתי זה הכי סקסי, אין על שמנות, את אוהבת עוגת שוקולד? תקשיבו, הם לא טרולים, הם מתכוונים לזה. אז נתחיל מכך שיש הבדל מהותי בין משיכה מינית רגילה למבנה גוף כלשהו, לבין פטיש מאוד מובחן וספציפי לנושא השומן. פלאש ניוז, גברים נמשכים גם לשמנות. כשגבר רואה בחורה שמנה זה לגיטימי שהוא ירגיש שהיא לטעמו, ויפנה אליה רק באופן שבו צורת הגוף שלה לא תהפוך לנושא או לקוריוז, כמו בכל מערכת יחסים שמתחילה לה. סביר להניח שזה לא רק בגלל שהיא שמנה, אלא מה שכל המכלול שלה, של המראה שלה, משדר אליו. אנרגיה, קריזמה, נוכחות, חיוך, מבט, רמות עוצמה. אם זה קורה ברשת, סביר להניח שהוא יכול לתת הצצה בפרופיל שלה, להתמקם ביחס למה שהיא מייצגת, מפרסמת, כותבת, ובקיצור, התקשורת התבסס על שאר החיים והיקום כולו, תחומי עניין, ערכים משותפים, חוויות, הומור, וכל אינטראקציה שיש בתוכן. לעומת זאת, גבר שפועל כמו פטישיסט, יתור את הרשת אחר כל פינה שבה נשים שמנות פעילות, הוא יגיע לשם רק בשם הרעיון הזה, והוא לא יבחל באף פרופיל ואף תגובה, גם אם בתמונת הפרופיל שלה מופיע בכלל סנופקין בגיל ההתבגרות עם גשר על השיניים. העיקר שהוא מזהה שמאחורי הפרופיל הזה עומדת שמנה. כן חשוב לי להגיד כאן שפטיש ומיניות על כל צורותיהם הם לגיטימיים. אם הם מתקיימים בין השותפים לכך, בהסכמה נלהבת מלאה, וכל עוד אף אחד לא נפגע. מה שקורה ברשת, ואולי גם במציאות, זה מצב שבו בעיקר גברים פטישיסטים צדים שמנות, שזה הפרמטר העיקרי למניע שלהם. זה תמיד מטריד, פולשני, מחפיץ, לא אנושי, וגם מאוד כפייתי. בשנים האחרונות נוצר מצב די מעוות, שבו הם נכנסים לתוך השיח דימוי גוף החיובי, והם מזינים אותו באיזה אישרור לשמנות, שאף אחת מאיתנו לא ביקשה. בגלל שרוח הבודי פוזיטיב מבקשת לאשר מחדש ולעשות ריקליימינג לדימוי הגוף השמן, נדמה להם שהחיזוק החיובי לכאורה שלהם נצרח ומתבקש. והוא לא, כי הרבה פעמים הלב שלהם פשוט לא במקום הנכון, והנוכחות שלהם במרחב הזה והשיח החיובי לכאורה לגוף מונע בכלל ממקום של יצר. ואז מה קורה? נוצר מצב של בהלה מעניין הפטישיזם. לאורך השנים נשים שמנות רבות שיתפו אותי שהן ממש אוכלות סרטים האם הדייט או הפרטנר שלהן שם מהסיבה הנכונה או לא. הרי אף אישה לא רוצה להיות רק בשר במשקל. גם הרזה ביותר, גם השמנה ביותר, גם זאת שיש לה הכי הרבה רגשי נחיתות, חוסר ביטחון ודימוי עצמי נמוך. אנחנו לא מחפשות להיות חתיכת הפאזל הזאת שאתה רק רוצה להשלים ולהצמיד לחיים שלך מסיבה כל כך פשטנית. כל אישה, גבר, יצור אנושי, היו רוצים שיראו אותם בשל מה שהם מהווים כמכלול, ולא את מה שהם מייצגים רק חיצונית. עכשיו, יש איזו תת קטגוריה של חובבי שמנות, שהם לא פטישיסטים, אבל הם כן מחפשים נשים לפי עמודי תוכן של שמנות, ואני רואה אותם, הם נמצאים בכל פרופיל של כל פעילה אפשרית בתחום, וגם החבוב שעל השיחה איתו משבוע שעבר סיפרתי מקודם, סיפר לי שהוא מחפש אותן, אתכן, בעמודי תוכן של בודי פוזיטיב. וככה אני ונשים כמוני מקבלות הודעות בסגנון, היי, אני מת על מלאות, אשמח ליצור קשר. ככה בקלות אדם הופך מנמשך לשמנות באופן טבעי, מינית ורומנטית, לאדם שנוהג באופן פטישיסטי, או עם תסמינים של פטישיזם, והוא מרתיע נשים גדולות ומרחיק ממנו את פוטנציאל הקשר המשמעותי עם מושא משיכתו. אם אתה גבר שחטא בעניין הזה, הנה הצעת ייעול, בדרך כלל יש בפרופיל שלנו מספיק תוכן שאפשר להתחיל ממנו חוץ מהתחת השמן שלי שאין לי איך להלביש כמו שהוא ראוי. ואם אין תוכן, תיצור את התוכן הזה. גברים כאלו שיושבים בתחום של בין לבין, בין פטיש לבין משיכה טבעית לשמנות, נקראים גם צ'אבי צ'ייסר, עודפי השמנות. בביטוי צ'אבי צ'ייסר יש אלמנט של רדיפה או מרדף, וזה מה שגורם לו להישמע לפעמים פטישיסטי יותר מאשר העדפה אישית. האדם שמחפש באופן פעיל וביתר סט בנות זוג גדולות ממנו או פרטנריות, והאופן הבוטה שבו הוא עושה את זה, זה מה שמייצר את הרתיעה ממנו, שזה מרגיש כמו אובססיה ולא כמו העדפה רומנטית ומינית נורמטיבית. אז הנה עוד ביטויים בתחום הזה, וסליחה מראש על החילול. Fat admirers, מעריצי שומן בתרגום ליטרלי, אנשים שנמשכים באופן כללי למבנה גוף מלא או שמן, אבל המשיכה שלהם היא לא בהכרח ממוקדת בהקשר המיני בלבד. זאת יכולה להיות משיכה רומנטית, אסתטית או מינית, אבל היא נתפסת כחלק מטעם אישי ולא בהכרח כפטיש. רבים מהם מחפשים מערכות יחסים מלאות עם בני ובנות זוג שמנים, ולא רק כחלק מעוררות מינית. המונח הבא זה BBW ו-BHM פטיש. BBW זה Big Beautiful Woman ו-BHM זה Big Handsome Man. זו משיכה מינית ממוקדת למבנה גוף שמן, הפטיש יכול לכלול עוררות מינית חזקה מהגוף עצמו, מהשומן, מהכפלים או מהתחושה הפיזית של גוף מלא. לעתים לא מדובר רק במשיכה לבני זוג שמנים, אלא גם באובייקטיפיקציה שלהם בהקשרים מיניים, בהחפצה. אנשים עם הפטיש הזה עשויים להעדיף תוכן פורנוגרפי שקשור לזה, או לפנטז על חוויות הקשורות למשקל ולגוף בצורה הספציפית. פידריזם, זה אולי הסיפור העצוב ביותר בנושא, משיכה שקשורה להזנה מכוונת והשמנה מסיבית של בן או בת הזוג, במזון עתיר ובכמויות לא טבעיות, לרוב התקיימו יחסי תלות, והצד הפוגני לרוב זה שמאכיל במשוואה יהיה הגבר, לעומת הצד הנפגע שלרוב תהיה אישה, נפגע כי מדובר בסוג של הפרעת אכילה, ההבסה ופגיעה בגוף. מקרופיליה, זה פטיש או משיכה מינית לאנשים גדולים במיוחד או ענקיים, ביחס לאדם רגיל. לרוב זה מתבטא בעיקר בפנטזיות או בתכנים אירוטיים שבהם יש דמות אחת שהיא לרוב אישה, אבל לא תמיד, היא ענקית באופן חריג והדמות השנייה קטנה הרבה יותר. יש במקרופיליה אלמנט של מצב שליטה וקנייה, מה שלקוח קצת מ-BDSM, והסטייה הזאת בעצם מתקשרת ליחסי כוח שבהם הדמות הגדולה יותר נתפסת כדומיננטית והקטנה קנועה. Giants fetish, ענקים, אחת הצורות הפופולריות של מקרופיליה, שבה גברים מפנטזים על נשים ענקיות ששולטות בהם, עושות בהם כרצונן. מדובר בפטיש יחסית נדיר, אבל יש לה פטיש הזה נוכחות מאוד גדולה בקהילות מקוונות, ובתרבות האנימה והקומיקס. אז תשמעו, האמת ההטרוסקסואליטי שגברים ונשים נמשכים להכל מהכל. פשוט לא בכל המקרים קל לכולם להודות בזה חברתית. כתבתי פעם על דייט שהיה לי עם בחור חמוד מאוד. הדייט היה ממש סבבה, הייתה בינינו כימיה, צחקנו מלא, הרגשנו כאילו אנחנו מכירים כבר שנים. בסוף הדייט הייתה לנו דקת יחסנו לאן. הוא אמר לי, תראי, אני חייב להיות איתך כן. אני נמשך אלייך מאוד, אבל הקטע שלי זה רזות. אני קיבדתי את זה לחלוטין, רק שנדהמתי מחוסר המודעות העצמית, כי קליר לי, אם אתה נמשך אליי ומרגיש כימיה חזקה, אז כנראה שהקטע שלך הוא לא בדיוק רק רזות, אלא שזה רק מה שנוח לך לחשוב על עצמך תדמיתית, וזה שמנופוביה לכל דבר ועניין. מרוב שיטפון אידיאל היופי הרזה, הוא כבר לא היה מסוגל להבחין בנטייה הטבעית שלו, או לפחות להודות בפני עצמו שלכימיה ומשיכה יש חוקים אחרים מאלו שבפרסומות. 3 חודשים קדימה, פחות או יותר, ניתקנו את הקשר ידידותי רומנטי אפלטוני שאינו סגור על עצמו. מיד לאחר מכן נפתח הפרק הבא בחיי, יחד עם בן זוגי ואב ילדיי, מסוס חיי. הגבר הזה, שלא בחר בי בגלל הגדרת הגודל או המשקל או הקטגוריה, אלא פשוט נמשך, לא בשבילי הספקות, לא בשבילי להיות על תנאי או ברירת מחדל. אולי יש בינינו כאלו שנוטות לחשוב שאולי אין לנו היצע רב לדייטים איכותיים, ולכן חבל לפסול, ואני ממש מסכימה עם הרעיון הזה. ובכל זאת, להיות ברירת מחדל זה להמעיט בערך של עצמך. מעתה ועד לסוף היחסים האלו שהם ברירת מחדל, לא תהיה שם לא הערכה, לא כבוד הדדי וגם לא אינטימיות אמיתית. הנה הסיום הדרמטי של הפוסט הזה שנכתב מלפני כמה שנים, שהוא היה גם אגב הכי ויראלי שלי אי פעם, קרוב לזה 2,000 לייקים, צי לדייט במחשבה שאת שווה, את נפלאה, את מוכשרת, את עולם ומלוא, ואני מבטיחה לך שברגע שתציירי לעצמך בראש את המלכה שאת, הפוסטים של העצמה משנת 2017, ככה גם תשדרי, וזה היחס שתקבלי בחזרה, והנה מלכה נוספת, המוארת של הפרק שלנו היום.
השראה תביא קצת אור, זה נוזל הרצפה. איזו מוארת אתה, בי דוגמה השראה, תביא קצת אור, זה נוזל הרצפה. דוגמה, השראה, תביא קצת אור, זה נופל הרצפה.
רוקסן גיי היא סופרת מסעית מלשון מסה, עורכת ופרופסורית אמריקאית שנחשבת לאחת הדמויות המרכזיות והמשפיעות בפמיניזם העכשווי ובשיח על מגדר, גזע, מיניות ודימוי גוף. רוקסן היא בת להורים מההיטי והיא גדלה בארצות הברית. היא מרצה באקדמיה וכותבת טורים למגזינים חשובים כמו הגארדיאן, ניו יורק טיימס. היא הייתה האישה השחורה הראשונה שכתבה קומיקס לחברת מרוול בסדרת World of Wakanda. רוקסן כתבה את הספר רעב, שבו היא מדברת על המורכבות של החיים בגוף הגדול, כולל מיניות וחשיפה, על הסתירה שבין הרצון להיות בלתי נראית ובטוחה, לבין הרצון להיות אהובה, רצויה ונאהבת. היא שואלת שאלות לא פשוטות, כמו האם אפשר לאהוב את עצמך בתוך גוף שאת לומדת לסנוע כל חייך? האם זה באמת בטוח להיות נאהבת כשאת נושאת כל כך הרבה בושה? הספר עוסק גם במיניות ופטישיזציה. רוקסן חושפת בכנות כמה היה לה קשה לדעת אם המשיכה כלפי היא אמיתית או מעוותת על ידי נורמות של החברה. היא נוגעת בפער שיש בין אינטימיות רגשית לבין מין, וכמה קשה לגשר על הפער הזה כשאת חיה בגוף שנחשב חברתית כבעיה. היא מתארת מצבים שבהם גברים נמשכו אליה, שכבו איתה, חיפשו אותה, אבל הסתירו אותה. היא מדברת על כך שהיא לא תמיד יודעת האם הוא רואה באישה או שהוא רק מגשים פנטזיה, האם היא רצויה או מנוצלת. היא מודה שגם היא עצמה לפעמים השתמשה במין כדרך להרגיש נאהבת, נראית וקיימת, גם אם זה לא היה מתוך רצון הדדי עמוק. על המשיכה לגוף השמן היא אומרת, זה טבעי, זה בסדר, אבל היא מזהירה מההבדל בין מישהו שנמשך לגוף שלך כי הוא באמת אוהב אותו כחלק ממך, לבין מישהו שנמשך רק לגוף שלך ומתעלם ממי שאת. היא קוראת לזה משיכה שקולט אותך בתוך הגוף שלך, ולא משחררת אותך לחוויה של אהבה אנושית רגשית עמוקה. הסקס הופך לשטח קרב של ערך עצמי. רוקסן מתארת שאישה כזאת נלחמת, לא רק כדי להרגיש רצויה, אלא כדי להאמין שמגיע לרצון שהוא לא רק חייתי או זמני, אלא גם מכבד, רגשי ופומבי. היא מודה שהיא עצמה הרבה פעמים הסכימה למגע שהיא לא באמת רצתה, וזה רק כדי לא להרגיש דחויה. רוקסן כותבת נגד תרבות שמלמדת נשים שמנות להאמין שהן צריכות לפצות על הגוף שלהן, להיות יותר מצחיקות, יותר מיניות, יותר נחמדות במיטה, להסכים ליחסים שבהן הן לא באמת שוות, רק כדי לא להיות לבד. אבל את לא נולדת להיות פטיש, את לא פרס ניחומים, את לא הסטייה של מישהו. את סיפור שלם עם גוף, נשמה, לב ופנטזיות משלך. וואו, טוב, תשמעו, זה כואב וקשה ומורכב, אבל אתן יודעות שאני כאן בעניין של להדליק את האור, לתת כלים איך להפוך את החיים המסובכים האלה לכן, במקום ללא. העולם לא מחנך אותנו, אנשים משמנות, לחשוב שאנחנו מיניות. ואם כן, אז אנחנו מיד סקסיות. כלומר, מוחפצות רק למטרה פיזית ולא בצורה מעצימה. אבל מיניות היא לא תגובה למחמאות, אלא חוויה פנימית. היא קשורה להבנה עמוקה של הגוף שלך, של הרצונות שלך, של הגבולות שלך, ושל איך את רוצה שיגעו בך, איך את רוצה שיראו אותך, יעריכו אותך וידברו אלייך. אז נשאלת השאלה, איך נוכל באמת לבנות מיניות עצמאית, שלמה ומודעת, גם כשמסרים מהעולם אומרים לנו ההפך? אז דבר ראשון שאני אעשה, זה שאני אבין שמשיכה אליי היא לא חריגה, היא פשוט טבע, לגיטימי, קיים ולא מגיע עם תנאים. דבר השני זה שאני אזכור שאין לי צורך להתאים לאידיאלים בלתי מושגים כדי להיות ראויה לאהבה ולמיניות מספקת. ההכרה באנושיות שלי ובזכויות שלי היא גם ההבנה שמגיעה לי מיניות מפותחת ושלמה. הדבר השלישי זה שאני לא אתרגם חוסר של הערכה של אחרים לחוסר הערך העצמי שלי. סעיף מספר 4. לפני החקירה המינית עם אחרים, כדאי להעמיק את הקשר עם הגוף שלך. לא רק במובן של לאהוב אותו, אלא ללמוד להרגיש בו בבית, לגעת בו, לנוע, להתענג. סעיף החמישי. אני אבחין בין הזמנה לאינטימיות שנובעת מהזדמנות, לבין הזמנה לאינטימיות שנובעת מתשוקה הדדית. סופר קריטי. אני אשים לב מה עושה לי טוב, אתחבר לגוף שלי בסיטואציה המשותפת, אקשיב לו יותר, אחפש את הדרך לעונג, במקום את הדרך למודעות עצמית עודפת. לפרק את הצופה הפנימית, זאת שחובה את עצמה דרך העיניים של האחרים, שזו סיטואציה עכשיו או איזה דייט או איזה מפגש כלשהו, והמוח קודח. האם אני נראית סקסית? האם הבטן שלי בולטת? מה הוא יחשוב על זה ועל זה? העבודה במקרה הזה זה לשחרר את המבט החיצוני ולחזור פנימה. במקום לחשוב איך אני נראית כלפי החוצה, איך מרגיש לי הרגע הזה, לא איך הוא נראה. פחות מחשבה על איך אני נראית לצד השני, שכבר נמצא כאן, שכבר מושקע בסיטואציה, שבחר בה, שנמשך אליי. אין סיבה להמשיך לבחון את התשוקה שלו אליי. בואי נעבור לשלב שבו אנחנו בוחנות את העונג המשותף ואת ההתמסרות שלנו לסיטואציה. זה שתי נקודות מבט שונות לחלוטין שהופכות את הסיטואציה למצב אחר לגמרי. לפי הסעיף השביעי, אני אשאיר במודעות את העובדה שכולם מביאים איתם לסיטואציה האינטימית פגיעות וחשיפה שמעמידה אותם בקושי מסוים, גם אם הוא לא נראה תמיד לעין. השוני שלך מאידאל היופי, או גודל הגוף שלך, הם לא מרכז העולם, והם גם לא האתגר הכי מורכב שחייב להיות כרגע על הכף, בין שניכם או שתיכן. בדרך למפגש פיזי או רגשי, אנשים מסתובבים עם כל מיני חוסרי ביטחון ותחושות של בושה, אשמה ופחד. לכולם! יש טראומות מכל מיני סוגים, חשש להיחשף, דימוי גוף מורכב מסיבות כאלה ואחרות, פגמים בתפיסה שלהם את עצמם, חוויות עבר מרות, ציפיות וחשש מדחייה. לפעמים זה מקל לחשוב על זה שגם הבן אדם שמולך מרגיש בסוג של מבחן. זה פשוט מקל להוריד מעצמך את הפוקוס בעניין הזה. סעיף הבא אומר לי שאני אשנה שיח פנימי בכל פעם שעולה מחשבה כמו אני לא נראית מושכת, או מי ירצה לגעת בי כך. אני אעצור ואני אשאל את עצמי, של מי הקול הזה? מתי הוא נכנס לראש שלי? מי אמר אותו? למה הוא אמר אותו? ולמה זה לא נכון? אני אחליף את הקול הזה במשפטים של חמלה. הגוף שלי ראוי לעונג. אני לא מוצר, אני מהות שלמה. הסעיף הבא אומר שבמהלך האינטימיות הרגשית או הפיזית, אני אדרוש להיות במרכז החוויה, ולא רק להתאים לפנטזיה של מישהו אחר. אני לא איזה חלק חסר בפאזל מוכן מראש, אני אישה עם עולם שלם בפני עצמו. והסעיף האחרון שאולי מסכם את הכל, זה שאני אזכור שזה כמו תהליך של חזרה הביתה, חזרה אל הגוף שלי, חזרה אל הנוכחות שלו, חזרה אל הזכות שלו להתקיים ולחוות, חזרה אל התשוקה ולהבנה שמיניות לא ניתנת, אלא נבנית, גם בתוכי, גם ביחד וגם בנפרד.
אז עשה על במה ונתקע, אוביום זה המשיכה לשיר כאילו כלום לא קרה. שומר הראש לא הצליח את השיער לשחרר, מאז ועד היום הוא פיקולו כוך מסתבר. כשבאוסי ירדה מהבמה, כולם איבדו את העבודה. זוכרת הקירות האלה שביוסי בנתה. מותק הם נופלים לרצפה, גם ביוסי צריכה לעבור. אלא ספרי לנו ביוסי מה קרה. גם ביוסי צריכה לעבור. אז ספרי לנו ביוסי מה קרה. כי כשביוסי ירדה מהבמה כולם איבדו את העבודה. זוכרת הקירות האלה שביוסי בנתה. מותק הם נופלים לרצפה, גם ביוסי צריכה לעבור. הרה ספרי לנו ביוסי מה קרה.
אז ביקשתי מכן לעבור את כל נושאי הפרק הזה, והנה מה שהמעברר שלכן סיבך בפריזורה של החיים. אז נתחיל מהחיובי. וידוי ראשון קצר ותמציתי. מכל מחזריי למדתי שהבטן הגדולה שלי שלמדתי כל החיים שאני אמורה לסנוע, ממש רצויה ואהובה על ידם. וידוי שני. בפעמים שחוויתי דחייה, הנחתי שזה בגלל המשקל, למרות שיכלו להיות עוד המון סיבות. תמיד האשמתי את המשקל, גם ששקלתי עשרות קילוגרמים פחות. וידוי שלישי. פעם בחור אמר לי, אם תהיי רזה, את תוכלי לשלוט בכל גבר שאת רוצה. זאת הבעיה היחידה שלך. מטפל פסיכולוג קליני אמר לי אותו הדבר. בנים בגיל שלך מסתכלים על זה, כלומר על זה שאני שמנה, תציעי מישהו מבוגר יותר או שתרזי. זה שבר אותי לחתיכות, לא חזרתי לשם, ומזל שבסוף שמתי עליו ביפ ענק. הוידוי הבא, הנה ציטוט, את לא מסוג הבחורות שמתאהבים בהן בפומבי. האמת שזה וידוי שהגיע אליי כבר מזמן בהקשרים אחרים, ואני שמרתי אותו לפרק הזה. וידוי חמישי. לפני כמה שנים התכתבתי עם מישהו באפליקציה והיה ברור שהמפגש הולך להיות מיני. הייתי די חדשה באפליקציות והייתי חייבת באיזשהו שלב לכתוב לו. יותר נכון להזהיר אותו שאני לא רזה. לא העזתי לומר את המילה שמנה. התגובה שלו הייתה, כן, יש לי עיניים. בהתחלה הוחמתי כי השלמתי את זה ב-כן, יש לי עיניים ואני אוהב את זה. אבל אז קראתי את זה שוב והשלמתי את זה ב-יש לי עיניים וכן, את שמנה. ואז נעלבתי. והכל בכלל לא קשור אליו, גם ההשלמה היא רק שלי, וגם בכלל להיעלב מזה, זה שלי. יופי שאנחנו מנהלות עם עצמנו מערכת יחסים, אה? מאז היו לי הרבה חוויות מיניות, אני עוד לא הצלחתי ממש להיות בזוגיות, ואני עדיין בתהיות כמה והאם להזיר את מי שהמפגש הולך להיות איתו, באיך שאני נראית, ועדיין לא יודעת אם המשפט כן יש לי עיניים, הוא מעליב או מחמאה. זה לא אלבון ולא מחמאה, זאת עובדה. את טרחת לציין עובדה שהוא כבר מכיר בה, והוא אישר לך שהוא אכן מכיר בה. הקושי שלך לקבל את העובדה הזאת בעצמך היא רוב העיגול שמסורטט כאן. התלות לא צריכה להיות בהאם הוא אוהב את זה. התלות היחידה שצריכה להיות לך היא בכך שאת תאהבי את זה, או לפחות תקבלי את זה, ומשם הכל יהיה פשוט יותר. הוידוי השישי, אני רווקה בת 30. בכנות, גם היום אני מרגישה שאני לא אצליח למצוא זוגיות בגוף הזה. אני מפחדת לצאת לדייטים, בטוחה שהם יתאכזבו בשנייה שהם יראו אותי, גם אם אני שמה תמונות עדכניות באפליקציה כדי לא ליצור רושם מוטעה. אני מפחדת לחשוף את הגוף שלי ומפחדת לקבל הערה, מפחדת מתנוחות שרואים אותי בזוויות לא מחמיאות, ומפחדת להיות השמנה שאיקס יוצא איתה. אני יודעת שאני מוכשרת, מצחיקה, מעניינת, כיפית, אוהבת וחכמה, אבל אני לא מצליחה להאמין שזה יספיק. קודם כל זה הרבה מודעות עצמית. זה ממש חבל לי, אבל אני גם מבינה אותך. את יודעת, סקס אמיתי הוא לא מה שרואים בסרטים. סקס אמיתי, גם אם זה בין שני אנשים שנראים כמו אידאל היופי, הוא במלא מלא ברגעים מביכים. Okay? לפעמים יש בו חוסר תקשורת ויש רעשים, ויש מרקמים ויש ריחות ותנוחות פחות מחמיאות וסיטואציות מצחיקות. לאנשים יש כל מיני מורכבויות גופניות, יש להם חולשות ובעיות כרוניות, ויש להם אתגרים שלא מאפשרים להם להיות הדימוי המופרע הזה שמצטייר בטלוויזיה, בכל מה שקשור למיניות. לא כולם מסוגלים כל תנוחה וכל ביצוע, וזה ממש בסדר. אני רוצה להמליץ בחום ובאהבה. באינסטגרם יש פוסטים שעוסקים במיניות בריאה, והם מציגים את כל הסיטואציות האפשריות שקורות במהלך סקס, ואת כל הפדיחות גם. גם כשזה הסקס הכי מדהים שיש, זה כל כך רחוק ממה שהסרטים והסדרות לימדו אותנו. אני אשתדל לשתף אצלי בסטורי כדי שתביני שהפחדים האלו הם תקפים אצל כולם. והם לא באמת אמורים לעכב אותך בגלל הגודל של הגוף שלך. אני יודעת שזה נשמע כזה תשובה שמאוד מובן מאליו שאני אגיד אותה, אבל זה באמת ככה. כאילו רוב המעצורים והמחסומים האלה הם אצלנו. אני חושבת שבכל הרשת ההמלצות הכי גדולות למיניות טנטרית, זה בסוף המלצות שמספרות לך שהשחרור שלך, האפשור והשחרור, הם אלה שכאילו יביאו את העונג ואת התקשורת המינית המאוד מאוד מדהימה. לא שום דבר אחר, לא פרמטר של מראה ולא שיפור עצמי, נטו תקשורת ושחרור. שזה מטורף להבין את זה ולבדוק את זה, תנסו את זה. הווידוי הבא, וואי זה כבר הווידוי השביעי, שלחתם לי המון תודה רבה. מערכת היחסים שלי עם עצמי במשקל גבוה הייתה כל כך מורכבת שהלכתי לכל מקום בהרגשה שזה מה שאני מביאה איתי. רק את זה, לא היה לי אופי, לא היה לי רצון, גבולות, חשקים. הייתי משאירה את הנשמה שלי מחוץ לדלת במפגשים המיניים ונותנת לו לעשות מה שבא לו רק בשביל להרגיש נחשקת. אחר כך שנפגשתי עם עצמי מחדש, הייתה בי תחושת גועל ובכי ורחמים. בדיוק הזה שבר לי את הלב, אבל הנה רוגסן גיי וגם אני שולחות לה חיבוק גדול. ההחפצה היא גם בתוכנו. אנחנו הופכות לאובייקט גם בעיני עצמנו. וידוי מספר 8. בקטע יפה, הרבה ממי שפגשתי באפליקציה לא התייחסו לגודל או למשקל שלי כדבר שצריך לציין אותו. היו גברים שאפו עליי וכאלו שפחות. אחד חמוד אמר לי, איתך למדתי את המתנה של ההקשבה והאיטיות, אבל גם איתו המפגשים היו רק מיניים ולא מעבר. לא מצאתי אף קשר משמעותי דרך האפליקציות, רק דרך היכרות מקדמית. כאילו זה מחולק בין מי שבאפליקציות שיותר חושב על הנראות ואז החיבור הוא יותר מיני, ומי שבאמת יש איזה סיכוי לקשר איתו זה מי שפגשתי במציאות והכרנו. אני רווקה כרגע, וזה מאתגר אותי הפער הזה שבין משיכה לרומנטיקה, ואני אגיד גם שתמיד יש לי את החשש הזה שאני אשבור אותם, או שהם ינסו לסובב אותי ויתקעו באמצע ויצחקו, מניחה שזה לכולנו. תודה לך על העשייה שלך, מעורר השראה, וכיף שיש במי לשאוב אותה. חג שמח, איזה כיף, מחמאות. הנה שוב, חשש למעוך, החשש לא לזרום בסיטואציות או בזוויות או בתנועות מסוימות, זה קיים. בכל גודל גוף. יש חששות, יש חוסר תפקודים, יש איברים פחות יותר חלשים, ולוידוי הבא. זה הוידוי האחרון. אני חרדית. השידוכים היו סיוט. בקהילה שלנו אמהות פוגשות את הבחורה לפני שהזוג עצמו נפגש. מלא מהן לא אפשרו לי אפילו לפגוש את הבן שלהם אחרי שהם ראו אותי, וברור לי שזה לא היה האופי אלא המשקל. כי חלק גם פנו אחר כך לשטחנים ושאלו אם רזיתי, כי הייתי מקסימה וחכמה ומתאימה אם לא השומן. עד היום אני מתקשה להקל את הקשר עם בעלי ולהאמין שבאמת הגיע ומגיע לי משהו טוב. מלאת ביטחון עצמי בכל חלק אחר בחיים, חוץ מהחלק הזוגי אינטימי. תודה שאת נותנת מרחב, את מדהימה. יואו, שהיום אתם מחמיאות לי, איזה כיף. תודה רבה לכולכן על השיתופים העמוקים. תודה שהייתן איתי גם הפעם והגעתן עד הלום. ספרו לי מה חשבתן על הפרק של היום. בכל דרך, בכל פלטפורמה, בבקשה שתפו את אחד מפרקי הפודקאסט לפחות לעוד אישה אחת שצריכה קצת אור, ותבחו בפעילות שלי לפי נדיבות לבכן, יש למטה לינקים שמצורפים מתחת לפרק לתרומה, לעזור לי ליצור תוכן. מעל ומתחת להכל, בבקשה מכן, שמרו על עצמכן שם בחוץ, ושהאחרונה תקבע את האור. From my heart to my soul, I'm unbreakable. Every inch of me tells the tale, it's mine alone. In a world full of noise, I call my body home. Society whispers, drowning my confidence. I cancel their opinions, living my brilliance. They can't take what's real, my essence and worth. I'm grounded in truth from the moment of birth. I love my body, each scar, every curve. Unique and resilient, I've learned to preserve. Stepping through the judgment, the doubt and the lies. With a heart full of fire, I rise to the skies.